שלום, ערב טוב לכולם. אני ראשית רוצה להתנצל שיש איחורים בסיכומים. מדי פעם יש איחורים בסיכומים. הסיכום האחרון עדיין לא עלה לאתר אפילו, לא עלה לדרייב. זה נובע כיוון שלפעמים אני הולך בדרך מסוימת, אני אומר את השיעור בדרך מסוימת, ואחר כך משיג ושיח עם הלומדים, אני רואה שזה לא קלעתי למטרה, זה לא חלק, לא נוסע, לא שומע שהציבור מובל מכותרת לכותרת, לתת כותרת, אלא זה משהו שנתקע קצת. אז זה גורם לי להפוך את הכל. וזה המון עבודה לנסות, לפעמים היה לי קו מחשבה מסוים, ולהפוך את זה למשהו אחר לחלוטין. זה מה שקרה לי פה במעשה שבת. חשבתי, זה נושא פשוט, ואפשר להפוך אותו למורכב. כמו הרבה דברים, מסבירים אותו לא נכון. אז אני עליתי פה על איזה נקודה מסוימת אחרת, אני מקווה שהתוצאות ידברו בעד עצמן, שבאמת זה יהיה ברור הרבה יותר, נקווה שכך. אנחנו היום בעזרת השם נלמד על מלאכת גוזז ומלאכת מלבן. שבוע הבא ביום שני יהיה שיעור, ביום רביעי לא יהיה שיעור, ושבוע אחרי זה, שזה אומר בג' והי ניסן, אז אנחנו ניפגש לעוד שני שיעורים, ובזה נחתום את הפרק של הלכות שבת. עכשיו, יש נושאים שלא נגענו בהם כל כך בהלכות שבת, או הרחבות של דברים, או כל הנושאים שקשורים לשבת, לדיני תפילה, קידוש, מוצאי שבת, שבת בבוקר. זה דברים שיש בהם המון פרטים. אז מה שאני חשבתי לעשות זה שבמשך הזמן אנחנו נעשה כל מיני שיעורים מוקלטים, שיעורים מיוחדים, להכניס את זה ככה בכל כל מיני by the way כזה, דרך אגב, שיהיה יותר קל לאוזן, לראש שלנו, למוח, לקלוט ולהקל את הדברים, אני מקווה שיהיה בזה תועלת. דבר אחרון לפני שמתחילים. יש כל מיני טיפוסים בשיעור, כמו כל מקום, יש כל מיני אנשים, כל מיני סגנונות. כל אחד עם הסגנון והאופי שלו. יש אנשים שהולכים, קולטים את הנקודות, הולכים, מבררים, מתקדמים, זוכרים, חוזרים, מקבל תגובות מדהימות, לא רק תגובות מפרגנות, אלא מבחינת אני שומע את השאלות, שומע את רואה סיכומים של אנשים, מדהים. יש סגנון שיותר מרגיש שיש פה עומס. נכון שאנחנו לא אומרים מלא פרטים, אבל עדיין מרגיש, וואו, חצי שנה עברה, ואת כל הלכות שבת הקפנו, כל למתת מלאכות, כל כך הרבה דברים, עודינים דרבנן, זה לא נורמלי. מרגישים קצת בלגן. יש עצה מאוד מאוד טובה. כשאני רוצה לסדר את החדר, שולחן שלי פה, אתם לא רואים אותו, הוא בלגן אחד גדול עכשיו. אני עובר דירה, כל בלגן. איך אני מתחיל לסדר אותו? פשוט מאוד. אני מתחיל עם מה שקל לי. אני יודע איפה המקום של המתן הזה, אני שם אותו במקום. אחרי זה אני יודע איפה המקום של העת, אני שם אותו במקום. יש לי פה פלאפון, אני יודע איפה המקום שלו, אני שם אותו. איפה הספרים, אני שם אותו במקום. ופתאום, אחרי שהתחלתי עם כל החלקים הקלים, אני מגלה שכבר השולחן חצי מסודר, והבלגן שנותר הוא לא כזה מאיים. בכל דבר זה כך. גם כשלומדים הלכות שבת, יש פה המון נושאים. כל אחד צריך להתחיל עם מה שקל לו, עם מה שמועדף עליו. כל אחד ייקח את המלאכות שמועדפות עליו, ובזה הוא ישקיע. וגם שמה להשקיע מהקל לכבד. ומהקל לכבד, לכבד הזה, גם אם אתה יודע שליש, חצי, שלושת רבי, מעולה, מצוין. לא להקשיב ליצר הרע שרוצה להגיד, מה פתאום? אתה חייב לדעת הכל, אם לא תדע הכל זה לא שווה כלום, נרשמת פה לקרוס, איזו הזדמנות אחרונה, עזוב, או יש את ההצעה האחרת של היצר הרע, עזוב, כבר מנקוב החום מסובר, בוא נתחיל, שמעתי שמתחיל אחרי פסח קורס חדש, בוא נתחיל מחדש. זה הצעת היצר, נתחיל מחדש, מחר, מחרתיים, אנחנו עכשיו, כאן, אנחנו כאן בתוך הדבר, מתוך הדבר, עם כל החומר שיש פה. לוקחים את הדברים, מלבנים דברים שאהובים עלינו יותר, וככל שמותיר לנו הזמן עושים עוד ועוד. רק ככה מצליחים. בואו נתחיל. מלאכת גוזז ומלאכת מלבן. אמנם בכותרת היה לנו רק מלאכת מלבן, דחפתי פה את מלאכת גוזז כיוון שהיא ממש באה לפני מלאכת מלבן. איפה גזזו במשכן? אז במשכן נזקקו לצמר, כדי להשתמש לתחלת, לארגמן וליריות קצת, אז גזזו את הכבשים, את העילים, גזזו אותם, נכון? איפה עוד גזזו? גזזו את השערות מהאורות של התחשים, כדי לייפות את האור, גזזו את השיער. אם אני מחפש הגדרה למלאכת גוזז, אתם יודעים מהי? כמו שמלאכת קוצר עניינה הוא לנתק דבר ממקור גידולו בקרקע, מלאכת גוזז זה ניתוק דבר ממקור גידולו, לא בקרקע, באדם או מהבהמה. אם אתה מנתק דבר שגדל על האדם, כן, אנחנו יצור חי, גדל עלינו זקן, שערות, וכל, כן, אור, ציפורניים, כל מיני דברים כאלה, זה גוזז. אתה מנתק אותו ממקור גידולו, אתה בא לבהמה, לחיה להבדיל, ומנתק ממנה נוצות, אור, צמר, זה מלאכת גוזז. ניתוק דבר ממקור גידולו מהאדם או מהבהמה. ניתוק דבר שמחובר לגוף על הבהמה. תלישת נוצות, אז ככה, אם אתה עושה את זה, כדי להתחייב מהתורה, אתה צריך לעשות את זה, כדי להשתמש בזה. לא סתם כדי לנקות פה את המקום. אם אתה עושה את זה כדי לנקות את המקום, לנקות את הזה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אם אתה עושה את זה כדי להשתמש בזה, או כדי לייפות את הגוף, זה מלאכה מהתורה, ובתנאי שתעשה את זה כדרך שרגילים לעשות. אם רגילים לעשות זה בכלי, תעשה את זה בכלי. אם ביד, ביד, לא משנה. תלישת נוצות, אסורה. לא נוגע פה לרוב האנשים. איפה כן יכול לגעת אלינו? אם יש לי עוף מבושל, יש עליו אור, ומותר לתלוש את הנוצות, לרוב הפוסקים מותר. יש שוט זית רענן שאומר שאסור, אבל לרוב הפוסקים אומרים שמותר, כיוון שזה נחשב דרך אכילה. אבל אם אתם רוצים לאתגר את המשפחה, אז אם הכנתם עוף, הכינו עוף עם אור בבית, תגידו, רגע, 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 איך מותר להוריד את העוף? אתה מסיר פה בעצם את הנוצות? תאתגרו. אז תגידו, כן, יש שיטה כזאת שאומרת שאסור, להלכה רוב הפוסקים אומרים שזה נחשב דרך אכילה וזה מותר. תלישת שערות או צמר. שוב, מי תולש צמר? בסדר, לא נוגע לנו כך לגזוז צמר בשבת. איפה זה כן יכול לתפוס אותנו, אתם יודעים? אדם שקנה בגד פרווה, צמר אמיתי, שהצמר מחובר עוד לאור. יש אדמורים שיש להם כזה, קוראים לזה, כמו צעיף כזה ששמים, לא יודע מה השם של זה, שמים כדי לחמם, זה מאוד מלכותי כזה, זה אור שמחובר אליו הפרווה או הצמר, מישהו תולש משם שערה, זה כמו, הוא מנתק דבר ממקור גדולו. פלז? קראתי נכון? כן. אז כזה דבר זה נקרא ממש גוזז. מצוין. עוד דבר, לתלוש שערות זה גוזז. אם אתה עושה את זה כדי להתייפות, כן, אדם ש... תולה שערות מהגבות כדי לייפות אותם, עובר מלאכה מהתורה. אדם שיש לו זקן לבן, והוא לא ישלים עם זה עדיין, אז הוא תולש, כן? אדם שהתחיל בתוך הזקן השחור להיות לו זקן לבן, הוא לא משלים עם זה, הוא תולש אותם, עובר מלאכה מהתורה. אבל, מי שסתם תולש, כן, לא ילבש, נכון. אבל באופן כללי, תלישת שערות, זה אסור. טוב, זה כולם יודעים. מה לא בטוח שכולם יודעים? מה שולחן אור בסימן שם ג' סעיף חף זין, שאסור להשתמש במסרק בשבת. למה? מה הבעיה? מסרק? איזה מנחה זאת? אני רק מזיז את השיער ממקום למקום. זה פסיק רישה של תלישת שערות. כך אומר השולחן ערוך, ואסור להשתמש במסרק. אני לא יכול להתווכח עם מי שיגיד לי שהוא בדק ביום חול, וסוג השיער שלו כל כך חזק, שגם בגיל 100 לא נופלות לו שערות, אני לא מתווכח איתו, אני אגיד שלא פסיקרי אישה שהמסרק לא מוריד לו שערות, אז לא. אבל בגדול, רוב האנשים מסרק מסיר להם שערות, תולש להם שערות, אז אסור להשתמש במסרק, עד כדי כך שום, שמובע שזה, שמסרק הוא מוקצה בשבת, כלי שמלכתו לאיסור, כי הוא נועד למלאכה אסורה, הוא פסיקרי של תלישת שערות, אז הוא כלי שמלכתו לאיסור. מותר להשתמש במברשת שערי רכה, כי... זה לא פסיק רישה שתלה שערות, הדבר האחרון זה גזיזת ציפורניים ואור. ציפורן היא מחוברת לגוף, אור זה מחובר לגוף, אסור לקצוץ את זה. בכלי זה מלאכה דאורייתא, ביד או בפה מי שכוסס ציפורניים זה איסור דרבנן, אבל אסור. אסור לגזוז ציפורניים, לקסוס ציפורניים, אור וכולי, אסור. יש רק דבר אחד שיכול להיות מותר. ציפורן שנתלשה רובה והיא מצערת אותך, מותר. ככה מובא בסימן שנחפכת סעיף למד זה. אבל אור שנתלש ברובו, אסור. הרבה פעמים, זה קורה תמיד בשבת, אולי רק אצלי. יש איזה, בקצוות של הזה, יש פתאום איזה אור. נכנס שבת, פתאום אתה שם לב לזה. אין מה לעשות, צריך. זה עבודה שלנו, עבודת המידות. או משהו בשפתיים. מי שכבר תלש, מתעסק, בסדר? אבל בגדול אסור. גם אם זה נתלש ברובו, אסור. קסקסים אבל שכבר, מי שיש לו קסקסים, מותר לנער אותם, כי הם כבר לא מחוברות. ובתנאי שהוא לא יתלוש שערות וכל דברים כאלה. פשוט, הבנו דוגמאות, סיימנו. מלאכת מלבן. מישהו פעם ראה איך גוזזים צמר, או לא איך. אחרי שגוזזים את הצמר, מה המצב של הצמר? הכבשים לא נוהגות להתקלח. נכון? הגוף שלהם מוציא הרבה שמנוניות כזאת, והוא עוברת בכל המקומות, מאוד מאוד מלוכלך. הצמר מאוד מאוד ספוג בלכלוך. לא חיצוני, הוא בלוע בו. ואלה במשקל, לפני שאיבדו, התחילו להשתמש בצמר, מה עשו? ליבנו את הצמר. מה זאת אומרת ללבן? צבו אותו בלבן? חיבסו אותו. הכביסה מחזירה לו את הלובן. זה נקרא מלאכת מלבן. מלאכת מלבן, עסקת לי, נכון? מלאכת מלבן, הרעיון שלה, זה עניינה הוא כביסה. איך זה נכנס למילה מלבן? אתה לוקח את הבגד שספוג בו, בלוע בו הלכלוך, ואתה מוציא אותו, אתה בעצם מחזיר את הניקיון, את הלובן, יכול להיות גם את השחורית, את הכחול, לבגד. זה מלאכת מלבן. עכשיו, אני לא רוצה לבזבז את הזמן פה של אף אחד. כולם יודעים שאסור לחבס, נכון? אסור לחבס. אף אחד לא מעלה על דעתו לקחת בגדים ולשים אותם במכונת כביסה. טוב, מכונת כביסה זה חשמלי. לקחת בגדים ולשים אותם בתוך קערה גיגית, לשים שם חומר כביסה, לשפשף, אף אחד לא מעלה על דעתו. נכון? אנחנו יודעים שאסור לחבס. אז שמה התכנסנו פה היום? כולם יודעים שאסור לחבס. רק לא תמיד יודעים מה נקרא לחבס. אנחנו צריכים להבין מה ההגדרה של כביסה, וזה יפגוש אותם בכל הנקודות שאולי לא שמנו לב עליהם, שזה גם נכנס להגדרה של כביסה. את הכותרת של כביסה אנחנו יודעים שאסור. אנחנו נלמד מה המאפיין של כביסה, ואז נבין שיש פעולות מסוימות שלא שמנו לב עליהם, שהן גם בכלל ההגדרה של מלאכת מכבס. אתם יודעים מה זה מלאכת מכבס? מלאכת מלבן, שבעצם אחד מהתולדות שלה זה כביסה. כן, הרעיון שלה זה כביסה. נתחיל מהסוף. יש לי שלושה סוגים של, נקרא לזה, כלים, של חומר. יש לי בגד רך, או סוג של משהו רך, שבולע. יש לי משהו שהוא קשה, שלא בולע, כמו עץ, מתכת, זכוכית, פלסטיק, אבן, לא בולע, עוד יותר. הוא כן בולע. כן בולע, באיסור ויתר, הוא כן בולע כאשר מבשלים בו, אבל כשיש עליו לכלוך, אז הלכלוך נמצא מעליו, לעומת בגד שהלכלוך נבלע בתוכו. ויש לי משהו באמצע. יש לי אור. אור, כמו נעליים, אז יש חלק שנמצא מעל הנעל, ויש חלק שנספג בתוכו. צריך לדעת, הרעיון של כביסה, זה להוציא את מה שבלוע, בדבר, מה שבלוע בו. אבל אם אתה מנקה את הלכלוך שמעל הכלי, מעל הבגד, זה לא כביסה. הרעיון של כביסה כפי שהיה במשכן, זה להוציא את מה שבלוע, אתה מלבן אותו. איך אתה מלבן אותו? למה הוא לא מלובן עכשיו? למה הוא לא? הוא לא נקי. הלכלוך שבלוע בפנים משפיע על המצב הניקיון של הבגד, והכביסה מוציאה את הבלוע, זה הכביסה. אבל אם אתה מסיר את הלכלוך שמעל, זה לא כביסה, זה מותר. עכשיו אנחנו צריכים להבין איזה פעולות הן מוציאות את הלכלוך מעל, ואיזה פעולות מוציאות את הלכלוך שבתוך. אז נתחיל מהחלק הכי קל, מהקל הכבד. אם יש לי משטח קשה, עץ, אבן, מתכת, זכוכית וכו', אין בעיה לנקות את זה בשבת, גם לא לשפשף, אין בעיה, הכל, אין בעיה, אין לא שייך באיזה כביסה. אבל בבגד רגיל, אסור, שייך בו כביסה ואסור לחבס אותו. מה זה אומר כביסה? אתה צריך לדעת כך. בכביסה יש שלושה שלבים, וכל שלושת השלבים האלה אסורים בבגד. מה הם שלושת השלבים בכביסה? אני אומר פה המון מלל, אבל כל אחד שיחשוב לבד ידע להגיד את זה. מה הם שלושת השלבים בכביסה? נעזוב שנייה במכונת כביסה, למרות שזה גם שייך במכונת כביסה. אדם לוקח גיגית עם מים וחומר, ומכניס את הבגד. שלב ראשון אתה לוקח את הבגד ומשרה אותו בתוך הגיגית, בתוך המים והחומר. אשריה. גם במכונת כביסה, שלב הראשון שמים את הבגדים בתוך המכונת כביסה, ואז המכונה מוציאה הרבה מים וחומר, שלב הראשון זה אשריה. שלב השני זה שפשוף. למה שפשוף? להסיר את הכתמים, נכון? לנקות אותם. שפשוף. שלב השלישי זה סחיטה. הסחיטה בעצם מוציאה את המים, למה צריך לסחוט, שתייבש את זה? לא. המים שיוצאים, הם מוציאים איתם גם את הלכלוך. כי המטרה שלי אחת, להוציא את הלכלוך שבלוע בבגד. אני עושה שלושה שלבים כדי להגיע לזה. משרת הבגד, משפשף וסוחט. כל אחד משלושת השלבים הללו הוא אסור. זה שאסור לסחוט בגדים, יש פה מישהו שלא יודע? כולם יודעים. נכון? כולם יודעים שאסור לסחוט בגד. זה שאסור לקחת בגד עם מים וחומר ולשפשף, כולם יודעים. מה לא כולם יודעים? או מה יש פה נושא עמום קצת, ואותו אני רוצה לסדר? אמרנו שלהשרות בגד אסור, ולשפשף בגד אסור. אז השאלה שלי היא כזאת. כאשר אתה רוצה להשרות בגד במים, לא למטרת כביסה, למטרה אחרת. אתם יודעים למה? לא לנקות את הבגד, אלא לנקות עם הבגד. לא לנקות את הבגד, אלא עם הבגד. אני חוזר אחורה, צעד אחורה, כדי להיות בטוח שמבינים אותי. אם הילד שלי לבוש בשבת, מיטב המחלצות, כן? מיטב הבגדים, וגלש לו, יצא לו, גלש לו. קורה, משפחות הכי טובות. אני לוקח את הבגד הזה, מה אני עושה איתו ביום חול, גם אם אני לא מחבס אותו מיד, מה הדבר הראשון שאני עושה? משרה אותו במים. למה? שלא יהיה ריח, וגם שהלכלוך לא ידבק חזק בבגד. מכירים את זה? מכירים. אני רוצה לעשות את זה בשבת, זה מותר או אסור? אנחנו כבר יודעים שזה אסור. אני לא שפשפתי ולא שחטתי, אני כבר יודע, אסור להשרות. תזכרו את המשפט שאני הולך להגיד עכשיו. שריעתו זהו כיבוסו. שריעת הבגד זה כיבוס הבגד. זה השלב הראשון, הוא נחשב כביסה. אנחנו יודעים שאסור לחבס. היום חידדנו שבכביסה יש שלושה שלבים, וכל אחד מהם הוא אסור. גם השלב הראשון של השריעת הבגד הוא אסור. לכן, אם יש לי בגד מלוכלך ואני משרה אותו, זה נקרא שריעתו זהו כיבוסו, זה אסור. אבל מה קורה אם אני משרה בגד? לא בשביל לחבס אותו, אלא בשביל לנקות איתו. לא לנקות אותו, לנקות איתו. נגיד, נשפח לי על השולחן מים. אני רוצה לקחת מגבת, וכן, לאסוף את המים. להספיג את המים במגבת. רגע, שריעתו זהו כיבוסו, זה אסור. יש שיטה כזאת. אומר השולחן ערוך, המחמיר לנהוג כמו השיטה הזאת, תבוא עליו ברכה. לא להשרות בגדים במים, גם אם אתה לא רוצה לנקות אותם, גם אם הבגדים נקיים. מחמיר, תבוא עליו ברכה. עד כדי כך, שאדם שנוטל את ידיו, מה הוא עושה אחרי נטילת ידיים? מנגב. שריעתו זהו כיבוסו. המים של הידיים שלך, אתה עכשיו משרה אותם בתוך הבגד, שריעתו זהו כיבוסו. נשמע חומרה גדולה. אומר משולחן ערוך, בסימן שין ב', המחמיר תבוא עליו ברכה. אבל שורת הדין, וככה הוא גם אומר המשנה ברורה להלכה, כל עוד הבגד נקי, ואתה לא מתכוון לחבס אותו, אלא איתו, מותר. לכן שורת הדין מותר לקחת ידיים אפילו רטובות מאוד, לנגב איתם במגבת. מותר לקחת בגד ולנגב איתו את השולחן. רק צריך לקחת סוג של בגד כזה, שלא יהיה חשש שאחר כך תסחוט אותו. כן, אם תיקח חליפה ותרטיב אותה במים, מה קורה אחר כך? אתה תסחוט, אם תסחוט אתה עובר על כביסה. אז זה או על דש. אז לכן זה אסור. אבל אם אתה לוקח מגבת, מגבת נועדה בשביל לנגב איתה מים, נכון? בשביל לנגב איתה דברים. אתה לא תסחוט אותה אחר כך. אז אם נשפח לך על השולחן מים או קולה או כל הדברים כאלה, אתה יכול לקחת מגבת ולהספיג את זה שם. המחמיר אומר השולחן ערוך תבוא על הברכה, אבל שורת הדין זה מותר, והמשנה ברורה, נראה מן שהוא לא נוקה את המחמיר תבוא על הברכה. שורת הדין זה מותר. מותר. שורת הדין לקחת בגד נקי ולהשרות אותו, אם המטרה שלך בשביל לחבס, זה אסור אפילו אם זה נקי. למה? כי שריעתו זהו כיבוסו. אבל אם המטרה שלך לא לחבס אותו, אלא איתו, זה מותר. סגרנו? פשוט. הדברים נורא פשוטים. אני אומר פה המון המון מלל, אבל הדברים פה, את רוב הדברים שאני אומר זה פשוט, רק הרחבנו. שריעתו זהו כיבוסו, אפילו אם הבגד נקי, ואם אתה לא רוצה בשביל, אתה לא רוצה לנקות אותו אלא איתו, מעיקר הדין מותר. עכשיו, מה באשר לשפשוף? לפי השולחן ערוך, יפה מאוד, איך מנגבים ידיים? המחמיר תבוא על הברכה, לא מנגב ידיים? אז הוא אומר, לשפשף את הידיים, ואז נשאר מעט, ממש כזה שלא נחשב. ככה הוא בא בסימן שין בן. שוב, זה, הוא לא נוקט, הוא אומר, זה ממש בתור חומרה. כן, שלא יישמע ממני שעכשיו להיכנס פה ל... הרוחץ ידיו, שין בית סעיף יהודה, הרוחץ ידיו טוב לנגבם בכוח זו בזו, לעשה מהם מהם כפי יכולתו, קודם שיקנחם במפה, אומר הרימה, ויש כתבו דיין לחוש לזה. לפי בני אשכנז לא צריך לחוש לזה, כך אומר המשנה ברורה. לא צריך לחוש לזה. גם השולחן ערוך, שורת הדין, זה המחמיר תבוא על הברכה, לא חייבים. בסדר? אז עד איפה הגבול? נורמלי. טוב, הלאה. אז למדנו שריעתו זהו כיבוסו, אם אתה מתכוון לכביסה אסור אפילו בבגד נקי, ודאי אם הבגד מלוכלך ודאי אסור להשרות אותו במים, ואם אתה לא עושה זה בשביל לחבס, אלא בשביל לנקות איתו, אז אמרנו שמותר. מה הדין לשפשף בגד? אמרנו שזה חלק מהכביסה. אתה לוקח בגד מרטיב אותו ואז משפשף את הכתם. נכון. אבל מה קורה אם זה כתם ואתה לא שם מים, אתה רוצה לשפשף בלי מים? לדוגמה, מי שיש לו אבק, הלכתי ברחוב, היה רוח, ואני הלכתי פה פעם ברחוב בשבת, על האיווי פה, דרך לבית כנסת, והכיפה שלי יפה. ויש פה איזה כביש מהיר. סתדתי מה לעשות. ולמה, הייתי עם תלית, עשנתי את תלית על הראש. לתדמתי, כל המכוניות עצרו לי פה. יש פה מכבדים, כל המכוניות עצרו, כביש מהיר, והרמתי את הכיפה. הרמתי את הכיפה, הכיפה הייתה מעובקת. מה אני עושה איתה עכשיו? אז מה אני עושה ביום חול? טיק, 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 ונגמר הסיפור. מה אני עושה בשבת? השאלה אם לשפשף בגד יבש, זה גם נקרא כביסה. אם הבגד רטוב, זה אחד מדרכי הכביסה, ואם הבגד יבש, מחלוקת ראשונים. השולחן ערוך אומר שאין בעיה. למה? בשורש של הדברים, אתם יודעים למה? כי כמו שאם יש לי פה לכלוך על היד, עזבו על היד, זה פשוט, אבל אם יש לי לכלוך על, כן, יש לי פה פלסטיק ויש עליו לכלוך, אני מוריד ממנו את הלכלוך, אפילו אם אני אשפשף אותו. אין בעיה, למה? כי הלכלוך נמצא עליו, לא בתוכו. אותו דבר, האבק הוא לא באמת חלק ממנו, קצת מגמגם בדבר, אבל השולחן ערוך אומר שמותר. אז השולחן ערוך אין בעיה לנער. אין בעיה לנער לשפשף. הרמ"א כותב שאסור. הרמ"א נותן חילוק. הוא אומר תלוי. אם אתה מקפיד, ממש, לא ללכת עם הבגד הזה כאשר הוא מלוכלך, זאת אומרת שאתה מתייחס לאבק הזה כמו לכלוך, אז אסור. אבל אם זה לכלוך כזה, שהוא... הוא לא ממש, אתה ודאי לא תלך איתו, אבל אם, לא יודע, אסור, אז אתה תמשיך ללכת איתו. אז בכזה מקרה, זה לא ממש נחשב לכלוך ומותר לחבל, מותר לשפשף את זה. ככה המשנה ברורה מסביר תחילת סימן שין בית. אז נגיד את זה, אולי אפילו בלי הסברים יותר קל לקלוט את זה, אחר כך יותר נעמיק בהסברים בדפים, אולי. השולחן ערוך אומר, אין בעיה לנער. שפשוף בלי מים מותר. פשטות השולחן ערוך, ככה גם נוקטים בני ספרד, כל שפשוף, טל, סליחה, אבק, לכלוכים, כל עוד הם לא רטובים, זה לא איזה טל או משהו כזה, מותר. מותר לשפשף. העיקר שזה לא ייראה כמו כביסה. שולחן ערוך מקביל את זה רק בצורה אחת. ביום חול, כאשר יש לך קטם, איך אתה משפשף? אתה לוקח את השני החלקים החיצוניים ומשפשף אותם זה בזה. נכון? אז זה לא לעשות בשבת. אבל עם היד או מהצד השני, זה מותר. מותר. או לקחת משהו חיצוני ולשפשף איתו, לדעת השולחן ערוך זה מותר. לדעת השולחן ערוך שפשוף בלי מים, מותר. לדעת הרימה, שפשוף באופן כללי חזק אסור, ואם זה ניעור של אבק, אז תלוי. אם אתה מקפיד לא ללכת עם זה, זה נקרא כמו לכלוך, זה אסור. אם אתה לא מקפיד, מותר. מה זאת אומרת לא מקפיד? אני בטוח שכולם שואלים. מה זאת אומרת לא מקפיד? אני תמיד מנקה. בוא, אני אביא דוגמה. אם יש לך קצת אבק, ועכשיו אין לך אפשרות לנקות, הידיים שלך כבולות. אתה צריך ללכת לזה חתונה, אז קצת אבק אתה תלך. אבל אם יונה, סליחה מהדוגמה, תעשה עליך, אתה לא תבוא עם זה, אתה תחזור הביתה ותחליף את הבגד. אם יהיה לך, ישפך עליך כל הצ'ונט או כל הדגים עם החריים על, על, על החולצה, אתה לא תלך עם זה לבית כנסת, נקודה, נכון? אבל אם יהיה לך קצת אבק על הכיפה או אפילו הרבה, ויגידו לך שאסור, אז אתה תלך עם זה לבית כנסת. זאת אומרת שאתה לא מקפיד על זה ממש, במקרה כזה יהיה מותר. בסדר? לדעת השולחן ערוך מותר באופן גורף, לדעת הרימה זה משהו כזה, אם אתה מקפיד אסור, אם אתה לא מקפיד מותר. חלק האמצעי, אמרנו, זה אור. אור אסור, מותר להשרות אותו במים, כי השריה במים לא מנקה את החלק הפנימי, אלא רק את החלק החיצוני. אם תשרה אותו במים וחומר, אז החומר יוציא את כל החלק הפנימי, אבל רק מים זה מותר. אבל לשפשף יהיה אסור. למה לשפשף אסור? כי לשפשף כבר יוציא את החלק הפנימי. אבל דברים קשים מאוד, כמו זכוכית, ניילון, סיליקון, כל מיני דברים כאלה, מותר גם לשפשף, מותר גם לשפשף. רק אני אסיים במשהו אחד. שני דברים אחרונים. כל הנידון לגבי הדשות מגע בשבת, האם מותר להשרות אותם, אסור להשרות אותם? הרב אוזנר טוען שהדשות מגע רכות, הדשות מגע קשות מותר, הדשות מגע רכות, כן? ששמים לתוך העיניים, הרכות, הן מאוד רכות, הן כמו בגד שהחומר נכנס לבפנים, אז אסור אפילו להשרות אותם במים וסבון. זה מנקה אותו מבפנים, זה מוציא לכלוך מבפנים. אבל רוב הפוסקים ביניהם של המזל, הרב עובדיה נוקטים, זה נחשב כמו ניילון, זה נחשב כמו עץ, זה כמו זכוכית, זה לא נספג לבפנים, וזה יהיה מותר. זה בעצם הנידון, רק שנדע מה הנידון. דבר אחרון, חכמים גזרו שני דברים שלא לעשות אותם, כדי שלא נבוא לידי סחיטה. א', שלא לקחת בגדים רטובים. בגדים שממש ממש רטובים. נגיד, אדם שהולך לבית כנסת ולא עלינו, מנגב במגבת שכולם מנגבים, אני אומר לא עלינו, כי לדעתי זה ממש אסור, כמו שמובא בסימן קופתת זין. ודאי לחכימה. אבל לא משנה, לקחת בגדים רטובים, לא לקחת אותם, שמה תבוא לשחות. אחד, שתיים, אסור לשטוח בגדים רטובים בשבת. למה שמה יבואו לחשוד בך שחיבסת אותם בשבת? החשד שיבואו לחשוד בך שמה חיבסת אותם בשבת, זה חשד דאורייתא. זאת אומרת, יחשדו בך שעשית מלאכה דאורייתא. לכן אסור לעשות את זה, אסור אפילו לשטוח את זה בחדרי חדרים. אפילו בבית, חזרת עם המעיל רטוב, אתה רוצה לשטוח אותו על הכיסאות, אסור. אתה במקווה. רוצה לתלות את המגבת על כמה קולבים כדי שהם יתייבשו, אסור. מותר לעשות רק פעולה שלא נראית כמו ייבוש. עד כאן. סיימנו להיום, בעזרת השם יש לנו עוד שיעור אחד שבוע הבא, שנראה לפי העניין מה נלמד בו, ועוד שני שיעורים שבוע שאחרי זה. יום רביעי הבא, לא נפגשים. תודה רבה לכם.